כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כתובות, פרק שלישי בדף כף ג', נתחיל את השיעור מדף כף ב', עמוד ב', פרק שלישי, הלכה י'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל. אומרת המשנה האומר, פיתיתי את ביתו של פלוני. אדם שמגיע ומודה שהוא פיתה את ביתו של פלוני, הרי הוא משלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם כנס. מכיוון שאותו מפתח חייב לשלם תשלום המורכב משלושה מרכיבי תשלום, מרכיב הבושת, מרכיב הפגם ומרכיב הכנס, ומכיוון שישנו כלל שמודה בכנס פטור, והבבלי בבבא קמא בדף ס"ד לומד זאת, מכך שאמרה התורה בשמות כף ב' פסוק ח', אשר ירשיעון אלוקים ודורשים, דורשת שם הגמרא במסכת בבא קמא פרט למרשיע את עצמו, וכאן מכיוון שהאדם הוא זה שמרשיע את עצמו בכך שהוא מודה שהוא פיתה את ביתו של פלוני, אם כן הוא פטור מתשלום הכנס, אולם הוא חייב לשלם את מרכיב הבושת ואת מרכיב הפגם, שאלו הם תשלומים ממוניים על הנזק שהוא גרם. המשכה המשנה ומביאה דוגמה נוספת, האומר גנבתי משלם את הקרן על פי עצמו, ואינו משלם לו תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמישה. שרי תשלום הקרן זהו תשלום המוני על מה שגנב, ואילו הכפל ארבעה וחמישה אם הוא טבח ומחר, הרי שתשלומים אלו תשלומי כנס, ומכיוון שבודה בכנס פטור, לכן הוא פטור מהכפל ומתשלומי ארבעה וחמישה. אדם האומר המית שורו את פלוני, ולכן הוא חייב כופר, או שהוא אמר המית שורי את שורו של פלוני ואני חייב לשלם, הרי זה משלם על פי עצמו, והסיבה שתשלום הכופר ותשלום הנזק שהשור שלו עשה, אלו הם אינם תשלומי כנס, אלא תשלומים על הנזק שהוא עשה, ולכן הוא חייב לשלם. אומרת המשנה, אם אותו אדם אומר המית שורי את עבדו של פלוני, שהכלל הוא שאם שור הורג עבד כנעני של אדם אחר, הרי הוא משלם לאדון של אותו עבד שנהרג 30 שקלים, וזה לא משנה אם שווי העבד יותר או פחות, הרי שהתורה קצבה סכום קבוע לתשלום 30 שקלים. יוצא שתשלום זה אינו תשלום המוני, אלא תשלום של כנס, שהרי אם הוא היה תשלום המוני, הייתה התורה אומרת שיש להאריך את אותו עבד על פי מצבו הבריאותי, על פי גילו ועל פי פרמטרים נוספים, כמה צריך לשלם. אולם מכך שהתורה קצבה וקבעה שהמחיר הוא ללא יוצא מן הכלל לכל סוגי העבדים 30 שקלים, מכאן אמנו שתשלום זה הוא בגדר כנס ולא תשלום המוני, ולכן אינו משלם על פי עצמו. אותו אדם שמגיע ומודה המית שורי את עבדו של פלוני, פטור מלשלם. זה הכלל מסיים את המשלב, הוא אומר את כל המשלם יותר על מה שיזיק, אינו משלם על פי עצמו. כלומר, אם התורה קובעת שהאדם חייב לשלם יותר משווי הנזק, כגון תשלום הכפל בגניבה ארבעה וחמישה, הרי הוא אינו משלם על פי עצמו, שהרי תשלום זהו תשלום כנס, ומודה בכנס פטור. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מכיוון שלמדנו במשנה שאדם האומר המית שורי את עבדו של פלוני, אינו משלם על פי עצמו, והסיבה היא כפי שראינו שתשלום זהו תשלום כנס, והכלל הוא שמודה בכנס פטור, דן בזה ירושלמי רבי יצחק שאל, מהו שישלם דמי העבד מפי עצמו? הרי למדנו במשנה שהשלושים שהתורה קצבה שחייב לשלם בעל השור שהרג את אותו עבד, הכלל הוא שאם הבעלים של אותו שור שהרג מודה, הוא אינו חייב לשלם, והסיבה שפעמים שהתשלום יותר מהנזק. ולמדנו בספר של המשנה, זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו, שהרי לפעמים שווי העבד פחות מ-30 שקלים. אבל את שווי העבד מבין הירושלמי, לכאורה צריך לומר שהוא כן ישלם. כך ניתן לומר מהסברה ומהכלל שהמשנה טבעה בסוף המשנה, זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק. אם כן על פי זה יצא, כך דן הירושלמי, שאת מחיר העבד הוא צריך לשלם, או שמה נאמר שכל דין ה-30 כסף זה בגדר תשלום של כנס, ולכן הוא לא חייב לשלם כלום. שערי מודה בכנס פטור, שואל הירושלמי על ספיקו של רבי יצחק, מצריך עלי מה צדדי הספק של רבי יצחק? פאר הירושלמי, צדדי הספק של רבי יצחק, האם נאמר שכל ה-30 הם בגדר כנס, ולכן הוא לא חייב לשלם אפילו פחות מזה? או שמה נאמר דווקא יותר מדמיו כנס, כגון אם העבד היה שווה 15, והכנס שהתורה כתבה זה 30 כסף, אם כן, ה-15 הנותרים, אלו הם הכנס שבהם הוא פטור מכיוון שהוא הודע. אולם ה-15 בסיס, אותם הוא צריך לשלם. אם תימה כל 30 כנס, משלם אם נאמר שכל תשלום הכנס, בשור שהורג עבד כל תשלום ה-30 כסף הם בגדר כנס, הרי הוא לא חייב לשלם. מצד שני, אם תימר יותר מדמיו כנס, אם נאמר שרק מה שקצבה התורה מעבר לשווי העבד, כגון שהעבד שווה רק 15 והתורה קצבה 30, יוצא שרק ה-15 הנותרים מעבר לשוויו של העבד רק הם בגדר כנס, אם כן נמצא שאת ה-15 סלעים שהעבד כן שווה, הרי הוא צריך לשלם. אומר הירושלמי תמד צנינה, למדנו במשנה מהדין אדם האומר לחברו המית שורך את עבדי, ואילו הוא, כלומר הנתבע, אומר לא המית, השור שלי לא הרג את העבד שלך, טוען לו התובע משביעך אני משביע אותך, והלה הנתבע אמר אמן, כלומר נשבע שבועה ששורו לא הרג את העבד. לאחר מכן הודה אותו נתבע ששבועתו הייתה שבועת שקר, ואכן שורו הרג את העבד. הדין הוא אומר הירושלמי אינו חייב, הוא לא חייב לשלם. והסיבה שהוא פטור, שרים הוא היה מודה מצד עצמו ששורו הרג את העבד, הרי הוא לא היה חייב לשלם, כפי שלמד הוא מודה בכנס פטור. יוצא שאין זה בגדר כפירה, שכפירה, שאדם נשבע על אותה כפירה. מתי זה בגדר כפירה? מתי זה בגדר כפירה עם שבועת שקר שהוא חייב קורבן שבועה? זהו דווקא בכפירה על דבר שהוא היה חייב ממון. אולם כאן, למרות ששורו הרג את העבד, הרי הוא יכול להיפטר מחיוב הממון על ידי כך שהיה הולך והיה מודה. לכן כפירה בסוג תביעה כזאת, שלמרות שאכן האירוע הקרה הוא יכול להיפטר, היא איננה בגדר כפירה עם שבועה מחייבת אותו קורבן שבועה. ועל פי זה רוצה ירושלמי לומר, צריך להוכיח שכל ה-30 כסף שהתורה חייבה הם בגדר כנס, שרים הם היו בגדר ממון, הרי אותו אדם נשבע שבועת שקר שהוא לא חייב ממון, מדוע הוא לא חייב קורבן שבועה, אלא בהכרח שכל החיוב כאן הוא חיוב כנס ולא חיוב ממון, ולכן אין לו כאן חיוב של קורבן שבועה. דוחה ירושלמי ואומר, אמר רבי חגי קומה לפני רבי יוסי טיפטור, יש להעמיד את הברייתא הזאת שעוסקת באופן כזה שהמית השור עבד מוכה שכין, ומכיוון שאותו עבד לא היה שווה כלום לבעליו אלא אדרבה היה בגדר אולי עושה ואינו אוכל, ואם כן לא הייתה לו שום שוויות ממונית, הרי שבאופן כזה כשהנתבע הכחיש וטען בתוקף ואף נשבע על כך שלא היו דברים מעולם ושורו לא הרג את אותו עבד המוכה שכין, הרי הוא לא כפר כאן בתביעה ממונית, כי התביעה כנגדו לא הייתה תביעה ממונית, שהרי העבד הזה אינו שווה דבר. וממילא אין מכאן שום ראיה שתשלום ה-30 כסף בשור שרוג עבד זהו תשלום של כנס. המשך הירושלמי ושואל, אמר לו אמור דה בטרה, אם נאמר שבאמת המשנה כאן עוסקת באופן כזה שהשור הרג, נגח והרג עבד מוכה שכין, אם כן גם הברייתא העוסקת בדברי משנה זו ומביאה את הציור הבא, אדם האומר לחברו המית שורך את בני ולכן אתה חייב לשלם לי כופר, והוא אומר, עונה לו הנתבע, לא המית, אמר לו התובע משביעך אני שהשור לא רג, ואמר הלא, כלומר הבעלים של השורה נתבע אמן. לאחר מכן הודע בעל השור שהוא נשבע שבועת שקר, הדין הוא שהוא חייב. האם גם כאן נאמר שמדובר במוכה שכין? הוא פטרה במוכה שכין ויהיה פטור. מכיוון שהברייתא הזאת עוסקת במוכה שכין, מדוע הוא חייב? ככה גרסה. הלא הכפירה שלו היא לא בגדר כפירה בתביעה ממונית, שהרי התובע לא תובע ממנו ממון, שהרי מדובר כאן בעבד מוכה שכין שלא שווה דבר. ומדוע יש כאן חיוב של קורבן שבועה? מתרץ הירושלמי אין מכאן קושייה. אמר רבי חגי קומה לפני רבי יוסי טיפטור, יש להעמיד את המשנה, את הברייתא הזאת, כמאן דאמר, כפי מי שסבור ונתן פדיון נפשו של מזיק. ישנה מחלוקת האם כשאמרה התורה ונטל פדיון נפשו בשור שהורג אדם, וחייב בעל השור לשלם את דמי נפשו, דמי נפשו של מי? האם של הניזק או של המזיק? ומכיוון שכאן הברייתא הסוגיה סוברת, כמאן דאמר שהוא צריך לשלם את פדיון נפשו של מזיק, לכן גם אם הניזק לא שווה כלום, הרי שהכפירה היא כפירה ממונית, כי הבעלים של השור כופר למעשה, במה שתובע ממנו התובע לשלם את דמי עצמו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לוין, כמאן דאמר, אם נעמיד את הברייתא אכן כפי מי שסבור ונתן פדיון נפשו של מזיק, הרי יוצא שכולו קנס, ומכיוון שכולו קנס, שהוא לא משלם את הנזק שהרי הוא הרג עבד שלא שווה פרוטה. אם מדובר כאן בקנס, מדוע אם הוא כפר ונשבע שבועת שקר שהשור לא הרג את העבד ולאחר מכן הודע, מדוע הוא חייב קורבן שבועה? הלא מדובר כאן בכפירה שהיא לא כפירה ממונית, שהרי עבד לא שווה דבר, וכל חיוב התשלום זה הוא רק תשלום של קנס. אלא בוודאי יש להעמיד את הברייתא לפי מי שסבור שהוא משלם את דמי הניזק, ומדובר שהעבד הכנעני שנהרג היה למעשה בריא והיה שווה ממון, וממילא הכפירה הייתה כפירה בתביעה ממונית, ומכיוון שכך צריך לומר שהסיבה שהוא פטור מקורבן שבועה זהו בגלל שכל התשלום שהתורה חייבה לשלם 30 כסף זה תשלום שהוא בגדר כנס, למרות שעבד הכנעני שווה ממון, בכל אופן התשלום הזה הוא בגדר כנס. והסיבה שהוא בגדר כנס, שהרי התורה קצבה כאן סכום 30 כסף, ומכיוון שפעמים שהעבדים שווים פחות ובכל זאת זה הסכום שהתורה חייבה, הרי שזה מוכיח שכל התשלום הזה הוא תשלום של כנס. מספק הירושלמי, מהו שיאמרו לו? מה הדין אדם שהודה בכנס ועל פי דין הוא פטור? מהו שיאמרו לו לצאת ידי שמיים ולשלם? עונה הירושלמי, נשמין המנעדה. יש לפשוט שאלה זו מהמעשה הבא. מעשה ברבן גמליאל שהפיא לשן תווי עבדו. ומכיוון שכך, רבן גמליאל שמח שמחה גדולה, והסיבה שהוא שמח שמחה גדולה, שהרי רבן גמליאל אהב מאוד את אבי עבדו שהיה עבד כשר ותלמיד חכם, הרי שכעת רבן גמליאל יכול לשחררו, שהרי רבן גמליאל האדון שלו הפיל את שן אבי עבדו. וברגע שהאדון פוגע באחד מ-24 ראשי איברים של העבד, הרי שהוא יוצא לחירות. עת הבא רבן גמליאל לגבי לפני רבי יהושע ואמר לי, תבי עבדי מצאתי אילה לשחררו, שהרי עד היום לא יכולתי לשחררו בגלל האיסור לעולם בהם תעבוד, הוא איסור שהתורה אוסרת עלינו לשחרר עבד כנעני, אולם עכשיו שהפלתי את שינו, הרי הוא למעשה חייב בשחרור. אמר לרבי יהושע, מה בידך? ואין כנסות אלא בבדין, מכיוון שכל דין שהעבד משתחרר זהו בגדר כנס, ומי שיכול לחייב כנס זה רק בבדין שהוא סמוך מפי בדין סמוך עד יהושע בנו, עד משה רבנו. ומכיוון שכך, הרי שכעת אין לנו בדין שיקנוס, ולכן העבד הזה לא משוחרר. שאלה ירושלמי, ואמרו לו, צא ידי שמיים ותשחרר את אבי עבדו. אם כשהאדם פטור מעיקר הדין, הרי הוא חייב לצאת ידי שמיים, מדוע רבן גמליאל לא שחרר את אבי עבדו? האדם מכאן יש ראיה, אין אומרים לו צא ידי שמיים, באופן שהאדם לא חייב לשלם. בסוגייתנו, לא אומרים לו אותו אדם שמודה בכנס, תשלם כדי לצאת ידי שמיים. רבי גמליאל ברבי אבין הבא שאל קומה לפני רבי מנה. רבן גמליאל סבר כמאן דאמר מותר לשחררו. אולי רבן גמליאל סבור כפי מי שאומר שמותר לשחרר עבד כנעני, שהרי אם לא נאמין ככה יש להקשות. מה הראיה שיש מכאן שאין אומרים לו צא ידי שמיים? יכול להיות שבכל המקרים האחרים האדם מחויב לצאת ידי שמיים ולשחרר את העבד. אולם כאן רבן גמליאל לא שחרר בגלל האיסור של עולם בהם תעבודו, אבל בכל הדינים האחרים שהאדם פטור מעיקר הדין, אומרים לו צא ידי שמיים ותשלם. אמר לי משיבה ירושלמי, כל גרמה אמרה שעשו לשחררו. הרי מגוף המעשה למדנו שרבן גמליאל סבור שאדם שמשחרר את העבד שלו עובר בעשה. דלא כן, אם רבן גמליאל לא היה סבור שיש איסור לשחרר עבד מדין לעולם בהם תעבודו, היה לו לשחרר משעה ראשונה. לא, רבן גמליאל כבר מראש רצה לשחרר את אבי עבדו מאחר שתלמיד חכם היה. אלא למדנו מכאן שכל השנים כולם רבן גמליאל לא רצה לשחררו, ורבן גמליאל סבר שאסור באמת לשחרר עבד. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את פרק אלו נערות, הדרן הלך אלו נערות. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא פרק רביעי מסכת כתובות, פרק נערה שנתפתתה. אומרת המשנה, נערה שנתפתתה, כלומר אדם שפיתה נערה ולמדנו במשנה הקודמת ובסוגיות הקודמות שעלה מפתה לשלם כנס בושת ופגם, אם כן בושתה ופגמה וכנסה הולכים לאביה, והתשלום על הצער בתפוסה, כלומר באנוסה, עמדה בבית דין עד שלא מתה אב, עם האונס וגם העמידה בבית הדין היה לפני פטירת האב, הרי הן אותם תשלומים, בושת ופגם והכנס של אב. אולם אם כבר מת האב, הרי הן של אחיו שירשו. אבל אם אותה נערה שנתפתתה לא הספיקה לעמוד בבית דין עד שמת האב, כל החיוב שבית הדין חייב אותם לשלם היה לאחר פטירת האב, הרי הן של עצמה, הרי המאות הללו הולכים לעצמה. שאלה ירושלמי, מתן הנערה מיועתנה של משנתנו? הלו משנתנו סבורה שרק נערה שנתפתתה או נאנסה יש לה כנס. אם כן משנתנו הולכת כשיטת רבי מאיר, שהרי ברם כרבנין לפי שיטת חכמים החלוקים על רבי מאיר, אפילו לקטנה יש כנס, והמשנה לא הייתה צריכה לעסוק רק בנערה, אלא אפילו בקטנה. ראינו במשנה והצער בתפוסה, הסכום הזה הולך להביא, מהו התפוסה? והר הירושלמי מדובר כאן באנוסה. אומר הירושלמי וזה לא כרבי שמעון, שהרי רבי שמעון פותר את האונס מן הצער לפי שיטת רבי שמעון, אדם שאנס אישה אמנם משלם בושת ופגם וכנס, אולם צער הוא לא משלם, אבל משנתנו שסבורה שיש כאן תשלום של צער, היא חולקת על שיטתו של רבי שמעון. עד כדון ממשיך הירושלמי ואומר דברים הבאים מחמת הביאה, דברים אלו למעשה האב זוכה בהם. כל הסיבה שהאב זוכה בהם, זו מפני שהיה לאב את האפשרות למסור אותה למנובל ומוקה שכין, כך מבאר הפני משה, לכן כל הדברים הבאים מחמת הביאה, הרי הם שייכים לו. אבל יש להספק, אומר הירושלמי, במקרים הבאים, מה הדין חבל בה, אדם, או לחילופין סימה את עיניה, או קטע את עיניה, או שיבר את רגלה, של נערה או של קטנה, נשאלת השאלה, למי הוא משלם את כל חמשת המרכיבים של הנזק, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, למי הוא משלם? לה? האם נאמר שכאן, מכיוון שהם לא, הם לא דברים שקשורים לביאה, שהרי רק בדברים הקשורים לביאה כגון בושת, פגם וכנס, בונס ומפתה, הכסף שייך לאבי המדוע, רק מחמת סיבה אחת, שאב יכול למוסר למנובל או מוקה שכין. אולם כעת כשמדובר באדם שסימה את עינה, קטע את ידה, וכאן תשלומי הנזק, זה נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, ייתכן שהכסף הולך אליה. או מצד שני נאמר שהכסף הולך לאביה, שהרי התורה זיקתה לו את שבח נעוריה, ובכלל שבח נעוריה יש גם את הדמים הללו. עונה ירושלמי, רבי יוחנן אמר נותן לאביה, רבי שמעון בן לקיש אמר נותן לעצמה. מהסברות המסבר סבר, סבור רבי שמעון בן לקיש, שמעשה ידיה שלה עד שתבגור. ומכיוון שכך, אין דברים אלו שהם לא בגדר מעשי ידיה, אין דברים אלו שייכים לאב. לעומת זאת רבי יוחנן אמר מבגורה ואילך. כלומר סברת רבי יוחנן שהכסף הזה הולך לאביה, זהו מפני שגם אותו פחת שהוא משלם על ההפסד של מעשה ידיה לאחר שתגיע לבגרות, זה שייך לאביה, והסיבה מכיוון שהחבלה בגופה הייתה כשהיא עדיין הייתה ברשות אביה. רבי אבין בשם רבי אילה מבאר את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן הבא. עד שעת בוגרה פליגין, כלומר נחלקו רבי שמעון ולקיש ורבי יוחנן עד גיל 12 וחצי, כלומר עד גיל הבגרות. רק בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש מצד אחד סברו שהתורה נתנה לאב רק את כסף הקידושין או את מעשה הדעה, אבל אם מישהו פגע בה ולכן פגע באפשרות העתידית שלה להרוויח יותר כסף ממעשה ידיה, הרי שמעות אלו התורה לא זיקתה לו, ולא רבי יוחנן סבר שגם את זה התורה זיקתה, אבל מבוגר ואילך, לאחר גיל 12 וחצי, כולם עודים שהן של עצמה, ואם מישהו חבל בה, הכסף הולך אליה באופן אישי ולא להביאה. לאחר שהביאה ירושלמי את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, מביאה כעת הגמרא ראיה לכל שיטה. מתנית המסייעת לדן, ומתנית המסייעת לדן יש לבית המסייעת לרבי יוחנן, ויש לבית המסייעת לריש לקיש. מתניתה מסייע לרבי יוחנן, אומרת הביתה החובל בביתו ובנו של חברו, אם כן את דמי החבלה שהוא חבל בבנו ייתן מיד, והסיבה מכיוון שהתורה לא זיקתה לאב לגבי הבן שלו שום דבר, ואילו ושל ביתו יעשה בהן סגולה, סגולה הכוונה שהוא יקנה בהן קרקע, ישתלו ינטעו שם עץ תמרים, וכך ערך הקרקע תשמור על עצמה, והקטן ירוויח את הפירות שיש שם. ובדיוק זהו כשיטת רבי יוחנן שסבור שכל הפחת של אדמים עד זמן הבגרות שייכים לאביה. אמר רבי יהודה, נבוי דה רבי יהודה, אבוי דה רבי מתניה, איתמתין ישנה ברייתא אומרת, שהרישא והסיפא של המסילה לרבי שמעון בן לקיש. ושמעון בן לקיש סבור, שדמי החבלה של הבת הקטנה, שייכים לה גם עד זמן הבגרות. הרי היה היא כך, שהרי אומרת, הביתה החובל בביתו קטנה נזכה שלה, הוא פטור מן הבושת ומן הפגם, והסיבה שבושת ופגם, אם האב בעצמו פגע בביתו, הוא פטור מלשלם שהרי בידו למוסר למנובה לא מוכה שכין, שהרי התורה היא קנתה ונתנה לאב אפשרות לקדש את ביתו לכל מי שיחפוץ, וגם כך משהו מהספר. אומרת שם הביתה בספר האחרים שחבלו בה בביתו הקטנה, הרי שנזכה שלה זהו כשיטת ריש לקיש, והשאר, כלומר השבט, יעשה בהן סגולה, ובושתה ופגמה של אביה כפי שלמדנו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.